מכתבך והפתקאות השגתי לנכון. והנה רבי נרו יאיר פירש לי את הכתוב, דרשו השם בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. לכאורה קשה. אם השם התברך כבר במציאות אצלו, וכבר הוא קרוב, אם כן, מה הצורך עוד לדרוש אותו ולקרוא לו התברך? ותרץ שהכתוב מדבר לאותם שכבר זכו לקרבת השם תמיד. מזהיר אותם הנביא שאף על פי שכבר נדמה אצלם שאין עוד מה לבקש ולהשיג, חס ושלום לחשוב כזה, דאבי כי מקצץ בנטיות. אלא ידרוש עוד ויקרא אל השם להשגות יותר גדולות. והדברים כנים. אבל אמלא אחריו לפרש זה על פי דרכנו, ובשוט הוא שכל מי שזכה למציאות חן בעיני קונו יתברך, נמצא השם יתברך ממלא לו כל משאלותיו, כמנהג האוהבים והידידים שמשלימים חפצם זה לזה, כל אחד לפי יכולתו. וכיוון שהאדם הזה זכה להיעשות ידיד השם, בהכרח שמורכב מגוף ונפש. אם כן, אינו להם מקום לגלותם לפני השם יתברך, אבל על כל פשעים תכסה האהבה, ומכל שכן לפני יתברך ודאי לא שייך דבר מגונה או פשעים, כמו שכתוב, כל תינופת לא תתנפך, אש אוכלה אש לא תצרפך. על כן, מכוח האהבה האמיתית בינו לבין השם יתברך, לא יימלט שלא יגלה האדם גם רצונות גופניות לעיניו יתברך. ומובן לעצמו שיד השם יתברך לא תקצר למלות כל חפץ אוהבו, הן מה שהוא לפי הנימוס והן מה שאינו לפי הנימוס, כי יכולת השם בחפצו קשורה. אבל לאחר שכבר מילא השם יתברך את חפצו, נמצא האדם בעצמו כמו וכדמיון מתחרט על משאלותיו היתרים שהביא לפני השם יתברך, וגמירי דמיהב יהבי מהשמיים משקל לא שקלי. למדנו מהשמיים נותנים ולא לוקחים, כי כבר קידשו השם. על כן נמצא שהאדם מוכרח לחזור ולתקן המעוות הנזכר בשניים. א', מה שזלזל בכבוד השם יתברך להביא משאלות גופניות לפני המלך. ב', שלא נזהר לחבב מתנת מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, אם קטן, אם גדול. כי בית ערכים יש בכל מתנה. ערך האלף היא המתנה, אם גדולה היא או קטנה היא. ערך הבית הוא הנותן, אם חשוב הוא או פחות הוא. כמובן שאדם חשוב אפילו נותן דבר קטן, יש למתנה ערך חשוב מאוד נעלה לפי מעלתו של הנותן. על דרך שאמרו זל, להימצא בהיכל המלך ומוכרח לצאת החוצה להתתקן. וכיוון שיוצא החוצה, נמצא עובד כל השגותיו שכבר זכה להשיגם, היות שמתנותיו של השם יתברך מיוחדים בעולם שנה נפש. שצריך להיות נפש נבחר, ובזמן נבחר ובמקום נבחר, וכיוון ששינה מקומו נמצא נשתנים עליו גם השנה נפש כנל, ואז נמצא האדם במבוכה גדולה. ועל זה מזהיר הנביא, דרשו השם בהימצאו, פירוש לחזור ולהמשיך ולהשיג כל ענייני הרוחניות שהשיג, כי בעניינים הנפשיים מצוי השם יתברך לכל. ועל זה כתוב בהימצאו, קראוהו בהיותו קרוב. הם עניינים הגופניים שכבר השיג לסיבת היותו קרוב, ומזהיר הנביא שכאן אסור לדרוש חס ושלום, מפני שזילותא דמלכא, זלזול במלך הוא, חס ושלום, לבוא לפניו במשאלות גופניים, אלא מחויב לקרוא לו בשם הזה לבד. פירוש, בשעה שמציע תפילותיו לפני השם יתברך, מחויב להזכיר רוב טובותיו שעשה עמו מלפנים בטוב ומיטיב, למלות לו דברים גופניים. אם כן, אין צורך לומר שימלא לו עכשיו עניינים הנפשיים. וזה סוד דברי חז"ל באומרת, השמיים ביני לביניך יעשו דרך בקשה, והדברים עמוקים, ובדברים האלו מתפרשים לנכון כל המשך ההפטרה שבין הנחר סובב על עניינים גופניים, והסריס סובב על עניינים נפשיים, והמשכילים יבינו. והנה הפירוש הנ"ל עמוק עמוק מי ימצאנו, ועל כן אפרש על דרך עין פנים לתורה. כי הנה, כשאדם מיישב את עצמו ומרגיש מצבו הדל ונתעורר לשוב אל השם, ושופך תפילותיו בגעגועים גדולים להידבק בהשם, הרי הוא חושב כל התפילות האלה וכל ההתעוררות הזו לכוח עצמו, ונמצא יושב ומצפה לישועת השם הקטנה או גדולה, ובהאריך הענן ואינו רואה שום הסברת פנים ביותר מן השם יתברך, נמצא חס ושלום נופל לייאוש, כי לא יחפוץ בו השם, היות שאחר מספר גדול של הגעגועים האלו לא פנה אליו ולא כלום, חס ושלום. ועל כן אומר הכתוב, דרשו השם בהימצאו. כלומר, בשעה שהשם יתברך ממציא את עצמו אליכם לדרישה, אז בהכרח שתדרשו אותו גם כן, שדרך האיש להקדים, כלומר, שהשם יתברך מקדים את עצמו ליתן לכם לב לדרוש אותו. וכשתדע את זה, בטח תתחזק מצדך כמה שתוכל לדרוש ביתר סט וביתר תעצומות, כי המלך קורא אותך. וכן הוא אומר, קראוהו בהיותו קרוב. כלומר, בשעה שתקראו אל השם שיקרב אתכם אליו, יתברך, תדעו שכבר קרוב הוא עליכם. דילה ואחי, שאם לא כך, ודאי שלא הייתם קוראים לו. וזהו גם כן שיעור הכתוב, תרם יקראו ואני אענה. דהיינו כנ"ל, כי אם אתם קוראים אליו יתברך, הלא כבר פנה אליכם, לתן לכם ההתעוררות לקרוא אותו. עוד הם מדברים ואני אשמע, כלומר ששיעור השמיעה של הקדוש ברוך הוא תלוי ממש בשיעור הגעגועים המתגלים בדיבורי התפילה. ובהרגיש האדם געגועים יתרים, ידע בשעת מעשה שהשם יתברך שומע אליו ביותר. ומובן מעצמו שביודע את זה נמצא מתחזק ביותר בשפיכת ליבו, כי אין לך זכות גדולה מזו, אשר מלכו של עולם מטה אוזן קשבת אליו. ודומה בערך למה שאמרו חז"ל, הקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתן של צדיקים, כי בתאוותו של השם יתברך לאדם שיתקרב אצלו, נתעורר כוח וגעגועים גדולים באדם לתאוב להשם יתברך. כי כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם. ונמצא ממש שדיבורי התפילה ושמיעת התפילה עולים ובאים בקנה אחד, עד שיתקבצו לשיעור השלם וקונה הכל. וזה עניין רוח אמשיך ואייטי רוח וכולי. ושים לבך בדברים האלו שהם יסודות הראשונים בדרכי השם יתברך. הנה כתבת ודרשת שאקבל אותך בתור תלמיד. גם חשדתני בספק שמה איני מרוצה בך, להיות שיש לי כבר די תלמידים. והנה, האמת אומר לך שכבר אתה עליי יותר מאחרים, שכבד אתה עליי יותר מאחרים, והוא כיוון שאתה מיוחס יותר מאחרים. ובטח שמעת שהרב רבי אלימלך זיה לא רצה בשום אופן לקבל תלמידים מיוחסים, והרבה הפצרות ובכיות שפך הרב מרופשיץ זיה לפני הרב רבי אלימלך, ולא הועיל לו עד שהוא פג ממנו כל ריח הייחוס, ואמר לפניו כלשון הזה: וס בי נחזילתיג אדר טאטה מיינר איזה גרויסי יחסן. מה אני השם שאבא שלי עם כזה ייחוס גדול? ולאחר שהכיר באמיתיות דבריו, אז קיבלו. ואל יהיה לך זה לפלא, כי על פי דעת בעלי בתים נראה אשר היחסן קרוב להשם מאיש פשוט, להיותו רואה ומסתכל במעשים הטובים של אביו מנעוריו. וגרסה דיינקותה, גרסת הילדות, נקבע יותר בלב. אבל העניין, כי בכל תנועה ותנועה בעבודתו התברך, נמצאים בית הפכים בנושא אחד, כמו שערכתי במכתבים הקודמים, שהוא מסיבת המקבל, להיותו מורכב מגוף ונשמה, שהם הפכים זה לזה. על כן עושה בכל השגה, קטנה או גדולה, בית מיני צורות הפכים מהדדי, זה מזה. והנה בית כוללין יש בעבודות השם, א' הוא תפילה ובקשה, ב' הוא שבח והודאה. ומובן מאליו ששניים אלו מחויבים להיות על תכלית גובהם. והנה להשלמת עניין התפילה, מחויב האדם להרגיש קרבת השם אליו כדבר מחויב, כמו איבר המדולדל מהקומה, כביכול, כי אז יכול להתמרמר ולשפוך לפניו כל ליבו. אבל כנגד זה, לעניין שבח והודאה על שלמותם, מחויב האדם להרגיש קרבת השם אליו לדבר נוסף ולהעדפה, כמו דבר שאינו שייך לו כלל, כי מה אדם ותדעהו בן אנוש ותחשבהו, כי אז ודאי יכול להיתן שבח והודיה לשמו הגדול בשלמות, אשר בחרו בין כל העומדים עליו לשרת את השם. וזו עבודה גדולה לאדם המורכב, להשתלם בשני הפכים האלו שיהיו נקבעים בליבו לנצחיות בבת אחת. והנה הבחינה בתנ"ל, להרגיש את עצמו שפל ורחוק וטובת השם לבחינת העדפה, הוא מושג יותר כבד מאוד לאין ארוך מן המושג האלף הנ"ל. ועל פי רוב, כל הנדחים חס ושלום נכשלים רק במושג הבית, ודוק היטב. ובזה תדע אשר היחסן הוא רחוק יותר ממושג הבית מהאיש הפשוט, ביותו מרגיש טובת השם עליו במחויב, ודוק כי אמת הוא. ועם כל זה, החשד הזה אין בי חס ושלום, כי כבר שעבדתי את עצמי להשם יתברך, לעבוד לפניו בכל אשר אמצא, אין עבודה כבדה בעולם שיבצר ממני למען כבוד שמו יתברך. ועד רבה, אני אוהב תמיד ומהדר אני אחר יגיעות גדולות לנחת רוח לא יתברך. והראיה שבחרתי מקום עבודתי בארץ ישראל, ששם שליטת הסם ביותר, כנודע, ולא עוד, אלא בירושלים, אשר אפילו הארי הקדוש זיה פחד מלפתוח בירושלים את בית מדרשו, כנודע. וכן, אספתי גם כן המיוחסים מירושלים לבית מדרשי, ומכל זה תוכל לדעת שאין אני בורח מעבודה, אלא הכל תלוי בך לבדך, וזכור זה תמיד. והנה הזמן קצר מאוד, שמחת יום טוב ממשמש ובא, לא אוכל להאריך לך בזה, ואם תאמין לי, תזכה גם כן לעמוד על סוף דעתי. יהודה לייב.
הכל נמצא ביד השם, ואדם מקבל ממנו כמו בשתי שקים שנמצאים ביד השם. משק אחד הוא מוציא ומביא לאדם חיסרון, ואחרי שאדם מאבד את החיסרון הזה נכון, אז משק שני מביא לאותו חיסרון המעובד נכון מילוי. ושוב, מסג הראשון מביא לאדם חיסרון, רצון, אחרי שאדם מכין אותו נכון, שיהיה בהשתוות עם המילוי מסג השני, אז הוא נותן לו מילוי. וכך, כמו שאנחנו עם הילדים, ככה גודלים אנחנו, הכל רק תלוי עד כמה שאנחנו מסוגלים, מבינים, לקבל חיסרון בצורה נכונה וככל שאפשר יותר נכון, קצר, ענייני, לאבד אותו, להיות ראויים למילוי. זה בעצם כל התהליך שאנחנו עוברים, ואסור לשכוח שרק שהעבודה שלנו רק באמצע לאבד את החיסרון שמקבלים מהבורא בצורה הנכונה, והמילוי האמת שכבר נמצא בתוך החיסרון. וברגע שחיסרון הוא קיבל את הצורה שלו לנכון, אז המילוי מתגלה בו. וכך אנחנו מתקדמים. לכן צריכים לגלות את הפועל עלינו גם לפני המעשה שלו ובזמן המעשה שלו ואחר המעשה שלו, שהוא עושה את הכל, שזה בעצם צריכה להיות התוצאה הסופית מכל מה שאנחנו עוברים. שהתיקונים הם לא המטרה בעצמה. הבורא יכול לתת תיקונים האלו וללא תיקונים וכן תיקונים, זה לא האלה. אלה אנחנו צריכים על ידי העבודה שלנו לגלות את המושג האלוקות. זה נקרא לחבר בין שני עולמות. הוא אומר את זה גם כן, הוא מזכיר כאן גם כן במשהו באחור וקדם סרטני, שהוא אומר שם לחבר בין שני עולמות, בין שני הים, עליונה והי תתא, וו, אז רמפין שמחבר בין בינה ומלכות. וכך אדם שמחבר את שני עולמות, אז הוא זוכה לכל הבריאה. ולכן ישנה כאן העבודה שאי אפשר לדלג עליה, אלא כדי לגלות איכות הפועל היחיד, אז אנחנו צריכים לעבור את הכל המצבים הללו במאמץ כביכול מצדנו, עד שנגלה שאין עוד מלבדו. ובעניין שיש לאדם הרגשת היחוס שהוא מיוחס יותר מאחרים, כל אחד כך מרגיש, כי כל אחד מרגיש שהוא בא מהשורש עליון, ואחרים הוא לא מרגיש אם יש שורש עליון או לא, בעצמו כן מרגיש. אז לכן הוא מחזיק את עצמו בצורה מיוחדת. אם לא הייתה שבירה, אז היינו מרגישים גם כן אותו שורש המיוחד בכל אחד. אבל בגלל השבירה, כל אחד מרגיש רק את היחוס הזה שהוא המיוחס, הוא המיוחד. רק לא יש יחס לעליון. זה כוח השבירה כך פועל. אבל אין רע בלי טוב, צריכים רק להשתמש נכון בהרגשה הזאת שאדם מרגיש את עצמו מיוחד. שבמקום להרגיש את עצמו בן מלך שהוא ככה נולד, להגיע למדרגה שנקרא בן על ידי הגיעה, זו העבודה גדולה. לכן מה שהוא מספר כאן על המקרה הגשמי, כל אחד הוא צריך לעבוד במשהו על אותה עמידה, למחוק מעצמו את הייחודיות שלו, שהוא חושב שבכל זאת משהו מיוחד, וההפך, שצריכה להיות עבודה קשה, יושר, לא לסמוך על מה שכן הבורא בכל זאת, לא לנצח יריב, סוף סוף מגיע לי, יחכה ויהיה, ועוד ועוד כל מיני תרוצים, אלה למחוק את כל אלו התקוות שמגיע לי, ולהבין שלא הגעתי, לא מצאתי. אז לכל אחד יש עבודה הזאת בלסלק את היחוס שלו. זה בעצם כמה נקודות שהוא כאן העביר. אם יש שאלות, בבקשה. כן, ניב.
איך אפשר לזהות במידה העניינית את הרצון החדש ולהתחיל לתת לו צורה בצורה הקצרה והתכליתית ביותר?
אני לא תפסתי. אני לא ישנתי אולי בגלל זה.
אמרת שהבורא נותן לנו גם את הרצון וגם את הצורה על הרצון. עכשיו שיש לו שניים,
הבורא, לא, אמרתי כך, שלבורא יש שני סקים, כן? בזג אחד יש רצון, בצד שני מילוי, ובאמצע משני סקים האלו שהוא נמצא שם ונותן לך, בשמאל הוא נותן לך חיסרון, אתה מאבד את החיסרון הזה שיהיה מתאים למילוי, אז אתה ראוי לקבלת המילוי, כאילו שגם מילוי בא ממנו. הרי המילוי תמיד מוכן ומתגלה, אבל נגיד שכך. אז אנחנו נמצאים למטה, מקבלים חיסרון, צריכים להתאים אותו בצורה הנכונה, לקבל מילוי. שני קווים ואנחנו השלישי באמצע. נו, אז מה אתה שואל את זה?
איך אני יודע שעכשיו קיבלתי חיסרון, שעליו אני צריך לעבוד, שזה החיסרון?
כל דבר שאתה מקבל זה ממנו. מה יש כאן לדבר? כל מחשבה, כל רצון, כל דבר שיש בך, זה הכל בא, מה, מאיפה? מאיפה זה בא? יש עוד משהו? יש עוד מישהו? האור מוליד את הכלי, מוליד את החיסרון. מה שבא לך, מה שבא ולא בא, לא חשוב מה. אפילו שלא בא שום דבר, ראש ריק, גם כן בא ממנו. מה זאת אומרת? כל רגע ורגע, אם אתה תופס את עצמך נמצא במציאות, זה נקרא שהבורא נתן לך. זה הווה. נקודת ההווה. כן?
עכשיו כשאני מתחיל לעבוד עליו, איך אני באמת לא מתבלבל ועובד עליו בצורה הנכונה, איפה שמקום העבודה?
אז קודם כל, אני קיבלתי את זה מלמעלה. הוא נתן. זהו. מה שקיבלתי זה לא כל כך חשוב. חשוב שמה שקיבלתי ממנו, מה זאת אומרת? מה נותנת לי ההבחנה הזאת שזה ממנו? שעם זה אני צריך עכשיו לעבוד ולהביא את המחשבה הזאת, או רצון הזה, או רצון עם מחשבה, לא חשוב. כן? אני צריך להביא לצורה הנכונה. לצורה הנכונה. מהי צורה הנכונה? כן? הסופית היא שאני בזה עושה נחת רוח לו. ודאי שבורא לא צריך את זה, אלא כדי שאני יעלה יקמו. אבל אני צריך להגיע בסוף התהליך, אם אני מאבד נכון מחשבות ורצונות שלי, כרגע שאני מגלה בי, כן? איך אני מגיע להשפיע לא נחת רוח. תקפוץ לסוף. כן? תתחיל להרגיש. מה זה נקרא לתת לו, לעשות לו נחת רוח? באיזה צורה אני צריך להיות? תפסת את הנקודה הזאת קצת, איזה ציור. עכשיו, איך אני לנקודה הזאת שאני נמצא במצב שאני עושה לו נחת רוח והוא נהנה, לפי מה שאתה יכול לתאר לעצמך מה זה נקרא ליהנות, כן, שאתה נותן לו, מה גורם לו, איך אתה יכול לגרמה הזאת, לפעולה הזאת, איך אתה יכול לצרף מה שעכשיו קיבלת ממנו מחשבה או ברצון. ואז אתה רואה איזה דרך אתה צריך לעשות איתם, איך לאבד אותם, כדי להגיע לעשיית נחת רוח לו. אתה צריך לפתוח את זה, את התהליך הזה, ולראות איך אני עושה את זה, למה נתן לי בצורה כזאת, איזה... כאן אני צריך לעשות עבודה, במה אני צריך כאן... לא, 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 לא לקפוץ, לא לדלג, כי אתה בדרך כאן מפרמט את עצמך, בונה את עצמך, מתאים את עצמך למה שיקרה בסוף. זאת אומרת, מה שקיבלת מהבורא, תחילת המחשבה ורצון, ועד שאתה מגיע לעשיית נחת רוח לו, תהליך הזה הוא מאוד מאוד חשוב. זה בעצם כל העבודה.
עכשיו, איך לא
להתבלבל
בדרך עם כל מיני תוצאות
בעיניים? לא, אז תתבלבל, מה יש? מי לא מתבלבל? מתבלבלים כל הזמן, אבל לאט לאט, בכל זאת, פועלים יחד עם האורות. כי גם כן בתהליך הזה, אתה צריך לבקש עזרה, להבין יותר, להרגיש יותר. גם בתהליך הזה אתה רוצה להיות, הוא הראשון שנתן לך מחשבה ורצון, הוא האחרון שאתה מגיע... בסוף לזה לעשות לו נחת רוח, ובנחת רוח הזה אתה רוצה לגלות באמת איך שהוא עושה לך נחת רוח, כי הבורא רוצה שאנחנו נגלה עד כמה שהוא טוב ומיטיב לנו, עם כל הנגודיות שיש בין הנקודה הסופית הזאת שאנחנו לא והוא לנו, לעומת הרצון והמחשבה שעכשיו אנחנו קיבלנו. זה יכול להיות מאוד לא נעים, וההפך ממה שבסוף. אבל בסך הכל אנחנו רוצים שלא רק אני הראשון ואני האחרון, אלא גם כן באמצע שאנחנו עומדים עכשיו לאבד את המחשבה ורצון שקיבלנו ממנו, שגם בזה אנחנו נלך יחד. וכאן אדם מתמודד עם הרבה, מכשולים, כן? זה לא פשוט ככה, כמו שעכשיו אנחנו מדברים. כי מה שמתעורר בו, מתעורר בו משהו שנקרא פרו, חושך, ההפך. זה לא סתם ככה, מחשבות קלות שהוא הולך ומיד... מי שמחבר אותם בצורה הסופית. כן.
אם הבנתי קודם, אז אמרת שכל אדם צריך לשבור את עמידת ייחוס שהוא קיבל מהבורא כדי להגיע בסוף לתוצאה.
לכל אחד זה נמצא, ודאי. אין אדם שלא מרגיש את עצמו שהוא מיוחד. כי הוא בא משורש מיוחד מהמלכות אינסוף.
זהו, זה בדיוק מה שאני לא מבין, שמצד אחד אנחנו לומדים על מידת היחידיות של כל אחד,
כן.
ושזה חשוב, וכל בן אדם קיבל את השק שלו לעבוד איתו, ומצד שני אתה אומר להרוס את זה, אז אני לא מבין מה הכוונה בדיוק להרוס את זה.
שתי דברים יש תמיד, דבר והיפוכו בכל אבחן. אתה צריך להרוס אותה, כן, ביצחק יקרה לך זרע, ותעלה אותו, תשרוף אותו, תשחוט אותו. זה ודאי, ככה זה אצלנו. מידת היחוס שבא לך, בכל הבחנה, בכל ספירה, בכל בחינה, יש לך חלק עליון וחלק התחתון. והם מנוגדים זה לזה, נכון או לא? כתר, המשפיע... וממה אתה מקבל? חוכמה מקבלת, אחר כך הופכת להיות לבינה בחצי השני שלה, משפיעה. בינה משפיעה בחלק הראשון שלה, בחצי השני, כבר מתחילה להיות ראש לזרמפן, מקבלת. תמיד יש לנו את זה. שני הפוכים במקום אחד. בלי זה אי אפשר, כי אור וכלי כרוכים יחד, אחרת אין כלי. אין כלי, אין על מה לדבר, אין נברא. אז קודם כל תתרגלו שיכול להיות דבר והיפוכו. זה שובר לנו ראש, אנחנו לא מבינים. האנשים החכמים עוד יותר לא מבינים את זה. שאתה יכול לראות חכם, הוא מבריק הכל, ממש עושה לך חשבונות, כאלה חתכים, שני דברים מחוברים, הוא לא יכול, מנוגדים לא יכול לחבר. זה הניגוד. ככה. זה, לכן חכמים לא מתקדמים. בקבלה דווקא. אז מה אני רוצה להגיד? שאותה נקודת היחוס, שהיא נקודת שורש לכל אחד ואחד, מצד אחד היא נותנת לאדם גאווה שהוא מיוחד והוא מרגיש את זה כך ואין מה לעשות, וזה אמת. מצד שני, אותה נקודה היא שבורה, היא חתוכה, היא נבדלת מהבורא, היא האחד הגרועה והנבזית ביותר, וצריכים להשתמש ביחוס הזה כדי להביא אותה להשתוות הצורה עם הבורא על ידי כוחות האדם, שסביב הנקודה הזאת הוא יבנה כל הלבושים, כל ה... נו, לבושים זה נקרא, כל הצורות שבהם ידמה לבורא, מנקודה אחת שיבנה את עצמו שלם, דומה לבורא. אז הוא לוקח את הנקודה הזאת, מבחינת זה שהיא מיוחדת, הוא לוקח ממנה רק חלק ששייך לעבודה, ולא חלק ששייך לגאווה. מובן או לא? אתה רואה איך שהוא צעק רבי מרובשיץ לפני רבי מלמך, מה אני השם שאבא שלי גדול וחכם ומקובל? אז מה? לי אסור כבר להיות כזה דבר? בגלל שאבא שלי, אני השם שאבא שלי כזה? אני אבא. אבל בדרך כלל הוא אומר שזה מאוד מפריע. אין לנו בעיה כזאת, כאילו, בדוגמה הזאת. נכון, אבל כל אחד בכל זאת מרגיש את נקודת היחוס שלו. כן? זה העני שלנו. זה כל אחד. כל אחד. לא רק אצלנו. ככה איזשהו חיה, אותו דבר, לא בדרגה שלנו. כן? שאצלנו זה עוד יותר שאנחנו צריכים להידמות לבורא. אבל כן, זה... ניצוץ האור שמחזיק את הרצון לקבל שלך הוא ניצוץ מיוחד. זאת אומרת, יש לך בורא מיוחד משלך. כן.
זה מאוד איכשהו ברור לי. השאלה היא איך אני את החלק המיוחד הזה מכופף, או כמו שאמרת, הורס, לטובת לדמות אותו לבורא. מה בפרקטיקה אני צריך לעשות?
שרק אני יכול לעשות לו נחת רוח, ואף אחד אחר לא. אני יכול לעשות לו כזה, שהוא מאוד רוצה, ורק אני מסוגל דווקא זה לעשות. אחרים לא. מה?
לא, איך זה מתיישב עם עבודה ביחד, בקבוצה, בחיבור?
שכל אחד משלים את עצמו, כל אחד מתעורר בזכות השני, כל אחד עוזר לשני, להתעורר, מפני שבלי זה הוא לא יכול להתעורר לבד, והבורא מחכה מאיתנו שאנחנו גם כן צריכים זה לזה כדי לבטל את האגו שלנו ובאמת להשפיע לו, וגם כן בגלל שכל אחד ואחד יכול לתת לו נחת רוח מתוך זה שכולם מגיעים ונותנים לו נחת רוח. אי אפשר לתת לבד, כי לבד זה לא נקרא נתינה. לבד זה לא נקרא נתינה. אתה לא יכול, מערכת כך בנויה שאתה לא יכול לבוא לבד ולעשות לו משהו. פשוט זה לא עובד, כי לבד זה נקרא שאתה לא נותן, שאתה משקר. במערכות טכניות יש כאלה הרבה דברים. אתה לא, זה אי אפשר שאתה תגיע לנתינה לא לבד. יש איזה תנאי, פילטר, לא יודע איך, מערכת בדרך, שהיא לא מאפשרת להגיע להשפעה כזאת, כי היא לא השפעה. כן.
רציתי לשאול באופן יותר כללי, על כל נושא העבודה היומיומית אחרי הכנס.
כן.
בכנס יש כאילו, כאילו אנחנו מרגישים שהיינו עד עכשיו בכלא, נגיד בכלא, פתאום מגלים שיש איזה עולם גדול מואר בחוץ, מלא אהבה ואור וכו'. ואז רק רוצים להגיד, אוקיי, תנו לנו את המפתח, נצא החוצה, איזה יופי. ואז כאילו יום אחרי הכנס אומרים לך, לא, בעצם זה לא מפתח, צריך לחפור מנהרה. זאת אומרת, אוקיי, חופרים מנהרה, הנה, קח כפי, תתחיל לעבוד. הנה חשה כזאת, אני רוצה.
אז מה השאלה? אני לא הבנתי. שמעתי ציור איזה מפחיד, אני לא יודע. עם כפית אני עכשיו צריך, זה שאני נמצא בתוך האדמה, אני יכול להסכים. נו, ומה הלאה?
השאלה, זה כאילו מעבר, לא יודע, פסיכולוגית פחות מאוד קשה קצת, כאילו אתה להתחיל עכשיו לעבור לאיזה צורה אחרת של עבודה יומית, עוד פעם, כאילו המעבר הזה אחרי הכנס, לפחות עבורי הוא הרגשה של מעבר חד, לא, לא פשוט.
תראו, אני לא יודע מה להגיד. יש לכם תמיד טענות עליי, על הבורא, על הקבוצה, על התנאים, על האופי, על העולם הזה, על מה שאתם רוצים. לא מובן רק דבר אחד עם כל הטענות האלה, מה אתם עושים? או שמקבלים את תנאי העבודה כמו שהם, ולהבין שאף אחד לא יכול לעזור אלא רק אדם לעצמו, אף אחד. וישנה מערכת שהיא מוכנה, אבל אדם צריך להיות ממש יודע איך להשתמש בה. מערכת זה מורה, קבוצה, בורא, לימוד, הכל מה שגורם לחיבור, לערבות. השגה הרוחנית היא באה בצורה מאוד איטית. אנחנו מדברים כאן על בנייה חדשה שבתוך האדם. זה, אנחנו לא מבינים, אנחנו לא יכולים להעריך מה זה נקרא בכלל טבע השני. אין דבר כזה בעולם שלנו, בכל היקום, בכל ההיסטוריה, בכל מה שאתה מדבר בדבר הרחב. לאט לאט הוא נבנה מהבחנות רבות מה שעוברים עלינו בפנים בתוכנו. עבודה קפדנית, עבודה איטית, אבל בלתי פוסקת מצד האור עלינו. אם אתה לא עובד, זה לא נקרא שעבוד, האור לא עובד עליך, עובד. אם אתה לא עובד, אז יש בכל זאת קבוצה, עד כמה שאפילו בערבות או לא בערבות נמצאת, אבל בכל זאת היא עובדת. יש דבר כזה. יש תמיכה מלמעלה, מהמורים שלנו הגדולים. אבל בכל זאת צריכה להיות הגיעה וסבלנות. אין לי מה להגיד כאן. ודאי ש טענות אתם יכולים להביא כמה שאתם רוצים, אבל העבודה בכנס, העבודה אחרי, לפני, אני רואה את זה כשרשרת, שכנס זה הפרט באמצע, ולא משהו שאנחנו אולי מנפחים אותו מדי. יש בו תועלת מזה שאנחנו מתארגנים היטב, מתחברים היטב, שהוא גורם למאמץ, לזה שאנשים יותר מחוברים, שצוותים עובדים טוב יותר. זה כן. יש השפעה חיובית על המערכות עצמם. אם היה אפשר לעשות את זה ללא כנס, אז הייתי מציע לעשות את זה בלי כנס. רק הגורם הזה הוא בכל זאת גורם. והתקוות הגדולות גם הן נכונות. אצלי הייתה תקווה כמו שאתם אומרים, זהו, שאנחנו כבר קופצים מעל המחסום. כך צריך להיות, באמת. כל רגע ורגע אדם צריך לשאול מתי הגיעו מעשי למעשי אבותיי, מתי אני כבר אהיה בגאולה. לא. אבל אתה רואה שאלה גדולה, למה בורא לוקח המוישלה הקטן ומושך אותו לפרו, כן? אתה מבין? בשביל מה? בשביל מה? המוישה דווקא צריך להגיד את השלח את עמי, כן? Let my people go. בשביל מה? לא עושה זה, מה העניין הזה? שבורא יעשה את זה, לא? לא, הוא צריך לדרוש. אנחנו דורשים את זה באמת, בלעמוד מול האגו שלנו. אז יש כאן עבודה, מאמצים, מאמצים יותר ויותר, גם שם זה לא לפי הסיפור. כן? רמח"ל כותב על זה במאמר הגאולה, יש לו מאמר כזה. הוא כותב עד כמה שיציאת מצרים היא דומה ליציאתנו. אבל זאת אומרת, זה צריכים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לדרוש. ולדרוש מה זה לצאת, מהפרו לצאת, מהאגו לצאת, להשפעה, לאהבה הדדית, לחיבור עם הבורא, עם כוח כללי של טוב ומיטיב. לא שטוב ומיטיב לי, שישלוט בי הטוב ומיטיב. שכל עצמותה, כן? שחרר את הכל העם. זה מה שהמשה דורש. כולל דומם, צומח וחי, הכל לוקחים מהמצרים. כן.
לאחרונה אתה מדבר על העבודה של התלמיד מול הרב, וכאן הוא רושם שדרשת שיקבל אותך בתור תלמיד, ואז הוא אומר לו שכבד אתה עליי יותר מאחרים, כיוון שאתה מיוחס יותר מאחרים. רציתי לדעת מה זה אותו ייחוס הזה שהוא מדבר עליו, ומה זה אנחנו כתלמידים, איך, מה זה אתה שתקבל אותנו בתור תלמידים.
כאן הוא כותב את זה לבן שלו, לרבש. אצלנו אין יחסים כאלו. נגיד אם הוא שקורא קרוב קצת אליי כאילו, אז אני צריך לדחות אותו יותר ממה שאחר, ממה שאחרים. אולי מרגישים אפילו זה. אם היה בן שלי כאן, הייתי דוחה אותו עוד יותר. כי אחרת זה מפריע לאדם להגיע לעבודה עצמאית. הוא כל הזמן יסמוך עליך. שאתה תעשה משהו, שמגיע לו משהו בגלל הקרבה, בגלל... וזה... אין ויתור על הכלי. זה אתה שואל. זה ברור שכל אחד ואחד מקבל ממני יחס בהתאם לרצון לקבל שלו. ישנם אנשים שמרגישים כמה שאני לא סובל אותם, שונא אותם. רק אותם הכוונה, הרצון לקבל, האגו, התכונות בהמיות, גשמיות שבהם. ולא שאני לא אוהב אותם בנקודה שבלב שלהם ולא רוצה אותם כתלמידים בנקודה הזאת. שני דברים. זה מה ש... טען מי, כן? רויגנט? אתה אמרת על שני הפיכים. שני הפיכים באדם. הבהמיות שלו ורוחניות שבו. לבהמיות אני מוכן לשחוט אותו. זה נקרא, תעלה אותו לעולה, תשחוט את יצחק. והרוחניות אני אוהב. ולכן לפעמים רואים איך אני מתייחס צויק וכל ופתאום תק ודווקא ברכות. זה באמת כך, תלוי על איזה נקודה באדם, על איזה יסוד בו מדברים, או ברצון אגואיסטי ותכונות הגשמיות, או בנקודה שבלב ונטייה רוחנית, והם ממש לא קשורים זה לזה. זה קשורים ודאי, אבל לא, זה מאוד שונים זה מזה, וצריכים להבדיל את היחס הזה. זה כמו שאני תמיד צועק על הקבוצה, חברים, שזה קרוב, שזה אהוב והכל, ולעומת זה מפעל, פועלים עובדים בו וכן הלאה, שעליהם אין לי שום רחמנות. ככה זה. צריכים לראות את שני החלקים האלה בבריאה, ובכל אחד ובכל הבחן. והם תמיד הפוכים. טוב, מה עושים הלאה? יש עוד שאלות לעניין? נו, עמי כמובן.
בעניין שני הפכים, יש בית כוללים בעבודת אשר, אחד הוא תפילה ובקשה, ובית הוא שלח מודעה. ואז מפרט, עניין תפילה, מחויב להרגיש קרבת אשר, כדבר מחויב, כמו הדבר המגולדל מהקומה. בעניין... שבח והודעה כותב מחויב האדם להרגיש קרבה קרבת השם אליו, ודבר נוסף הוא להעדפה, כמו דבר שאינו שייך לכלל. ואני שואל, איפה פה הפכים? זה ייאוש וזה דיכאון. איזה הפכים יש פה?
ייאוש ודיכאון נראה לי שזה אותו דבר, אני לא יודע.
כן, בסדר, אז אני שואל, איפה...
תרצה לבלבל אותי?
למה הפכים? אותו דבר.
רגע, שם כתוב ייאוש ודיכאון, מילים האלו?
לא, אני אומר, זה בעניין תפילה.
תפילה זה נקרא שאני מבקש שחסר לי, תן לי. כן? הודעה זה נקרא שיש לי עודף. קיבלתי ממך ואין לו חסר לכלום, אני רק רוצה להודות לך. כן? מהעודף שאני מרגיש שיש לי, שלא מגיע לי. זאת אומרת, מחוסר כלי אני פונה או מעודף כלי אני פונה? כן.
אבל עניין ההרגשה, אין הרגשה של... של שלמות. בכל מקרה אתה נמצא...
מתי?
בכל מקרה אתה נמצא...
בשניהם יש הרגשה של שלמות.
איזה הרגשה של שלמות יש לאיבר המדונדן מהגוף?
כי הוא עכשיו... הוא... כי הוא מרגיש עכשיו שמצא את השורש. מצא את השורש. ועכשיו הוא יכול על ידי ה... כבר מחובר עם השורש. נשארה רק פעולת החיבור שזה לא תלויה בי. הוא בטוח באמונה שלמה שאם עכשיו הוא פונה, אז זה כבר כמו, ש... כמו, כמו, כמו שזה נעשה. כי חוץ מהתפילה לא צריכה להיות כלום. ואז תפילה עצמה היא כבר חיבור. ומרגיש את עצמו בשלמות. אתה לא שומע מה שאני אומר לך. לא. עכשיו, בהודעה, ודאי שבהודעה הוא מרגיש ש... יחס מיוחד, ועד כמה שהוא מודע לזה ומודה לזה, ועד כמה שהוא מלא ומה מלא במה... צריכים לפרש לו בצורה אגואיסטית, אחרת ודאי שלא יהיה מובן. בקיצור, תחשוב, זה הכל על מנת להשפיע, זה יסתדר לך, אבל על מנת לקבל תמיד יהיה לך סתירות. כן,
בעל הסולם מצייר פה שהוא מצא, הוא קבע את מקום עבודתו בארץ ישראל, שזה הסם הגרוע ביותר, ולא עוד בירושלים...
מקום הקליפה.
כן.
ירושלים מקום הקליפה, מקום החורבן.
והוא טוען שהרי הקדוש פחד נורא לפתוח שם... השאלה שלי, המקומות הקדושים בעולם העליון, הם חייבים להיות פה הגרועים ביותר, כאילו, ארץ ישראל, ירושלים עוד יותר, ולמה הפעילות הזאת?
עד שאנחנו לא מתקנים את 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 המלכות, כל ההבחנות שבה הם נמצאים בחורבנה, ולכן יש בהם כוח הקליפה הגדול ביותר. ו ברור, אנחנו רואים גם כן בתוצאה מה קורה עם הירושלים, מאבק עבור ירושלים, מי נמשך לירושלים, שעיר הזאת זה עיר הקודש בעבר ובעתיד, בצורה הנוכחית זה מקום החורבן, מקום הקליפה. איפה שהייתה קדושה, הקליפה, גם פיזית אפילו אתה רואה לפי ענב ושורש, וגם רוחנית בטוח. וירושלים של מעלה זה ציון, ירושלים זה נקודת החיבור בין הזרמפין למלכות. איזה נקודת החיבור יש? אין כלום. נקודת החיבור זה גורמות הנשמות שמעלות מן על מנת להשפיע, שרוצות להגיע לחיבור. אין כזה דבר. לכן זה מקום החורבן, ודאי. מה זה? גלות זה נקרא ממש כללות החורבן. אין לך ב... חוץ מנשמות המתוקנות בודדות בכל המלכות די אינסוף, כן, הכללית, שום קדושה, האור הסתלק, הכל נמצא בחורבן. אני לא מבין מה כל כך... שזה שאנחנו אומרים, ירושלים, עיר הקודש, פתח תקווה, עיר הקודש, אתה יודע, זה אומרים. יש אומרים, ארצנו הקדושה, איזה הקדושה? ארץ ישראל, אנחנו ככה קוראים לזה. על איזה יש לזה הבחן אמיתי. אין שום דבר. ודאי שאנחנו נמצאים בחורבן, על מנת לקבל, בקליפה, אין שום קשר לרוחניות, לשום מקום. בעולם הזה בכלל אין מה לדבר, בליבו של אדם גם כן. אלה נמצאים בתהליך שאנחנו יכולים לתקן. אבל אתה רואה איזה כוחות שולטים בארץ, גם כן במדינת ישראל איזה כוחות שולטים, כנסת ישראל איזה פרצוף יש לה, צורה, ובכלל מה קורה בכל הארץ ובכל העולם כתוצאה מזה. ודאי שחורבן, חורבן גדול בכל העולם. אנחנו לא מבינים, האמת, עד כמה שהמצב הוא מאוד מאוד גרוע. מסתירים המון כוחות, ממשלות, משקיעות בלהסתיר את הבעיות. עד כמה שאנחנו נמצאים בקריסה הכללית. זה, אם לא היו מכסות את זה, היינו מגלים כל כך הבדל גדול ממה שהיה, נגיד, לפני 20-30 שנה והיום. משהו, כן, ככה. נו, כן.
בעל הסולם כותב שהוא שיעבד את עצמו להשם יתברך, לעבוד כל כולו, ושהוא מחפש אחר היגיעות הגדולות. אני מוצא את עצמי תמיד אחרי כל גרם של יגיעה עושה ממש אינסוף חשבונות, ולא תמיד גם מצליח אפילו ליישם את היגיעה. עכשיו בעל הסולם, לא יודע, הוא מאיפה הוא קיבל? אני יודע שהוא, אתה יודע, אולי הוא קיבל כוחות ממקום אחר, אנחנו פה עם הקבוצה, איכשהו נוכלים לקבל את הכוחות מכאן, אבל בסופו של דבר, כל ידיעה, אני לא תמיד מצליח לעשות את מה שאני רוצה ולשים את המטרה לפניי ולתת לזה להוביל אותי. אז איך אפשר לעשות כזה דבר?
מצד אחד אתם רואים, זה כמו שאנחנו דיברנו על היחוס הזה. מצד אחד אתם חושבים שאתם מיוחסים, מיוחדים. מצד שני אתם רואים את עצמכם שאין לכם כלום. אל תחשבו שהאנשים שמגיעים להרגשת הרוחניות שהם קיבלו איזה פרגון, כן, איך אומרים, יחס מיוחד מלמעלה.
פרוטקציה,
כן. זהו. אני לא מדבר על בעלי סולם, רשבי, אני לא יודע. זה כנראה שכן, רמחל, בגיל כזה קטן, אגרה, מגיעים פתאום לכאלה גילויים, זה נשמות מיוחדות. אבל בדרך כלל, גם כן על בעלי סולם, אומר רבש, שמרגע שהוא פתח את הספר, מצא ספר עץ חיים אצל הרבי מפורסוף, ככה במקרה, אין? ועד שהתחיל להסיק ממש בפועל את הדברים, זה עבר בערך 20 שנה. ושוב, אנחנו לא מבינים שיש כאן תקופה סמויה כזאת, לטנטית, לא יודע איך להגיד.
דגירה.
דגירה. תקופת דגירה, כך אומרים.
של מחלה.
בפנים נעשה הרבה עבודה. בהכנה של הכלים רוחניים, שזה ממש לידה חדשה. ואנחנו בלידה החדשה הזאת לא צריכים סתם להיוולד. אנחנו צריכים לעבור שינויים באביות דשורש, א', ב', ג', ד', ואז רק בבחינה ד', אנחנו מתחילים להרגיש שקורה לנו משהו. אנחנו כאילו עוברים מאפס של הבריאה, עד שמתחיל להתעורר בנו קצת רצון, אפילו לא רצון, אלא הבנה של הרצון רוחני, איזה ניתוק ממה שיש עכשיו, שזה עובר ברגש קצת, ואחר כך בשכל. האור העליון ככה עושה, והוא לא עושה את זה בשכל. שכל תוצאה מהרגש. הכל זה נעשה קודם כל ברגש. אני מרגיש, אחר כך אני מתחיל להבין. עוד מרגיש משהו, עוד מבין. זה עבודה על הרצונות. ולכן אני אישית לא מצפה לקצב יותר גדול. אני יודע כמה שזה לא, זה לא מציאותי לחשוב שזה יקרה מעכשיו לבעוד רגע, אמנם שחייבים ככה לרצות בכל הכוח. שוב, שני הפכים בנושא אחד. ולכן אדם, כמו שכתוב, לא עליך עבודה לגמור, אבל אתה לא בן חורים להיפטר ממנה. זה הכל. זהו. אז פשוט ככה זה. כל רגע, רגע אחרון, וכל רגע לא יצא, זה רגע הראשון לרגע הבא. כן. מקבלים צביון אחר, אין רגע דומה לחברתה, וההחלטה היא חדשה, והמצב הוא חדש. לא, אין מה לעשות. והאמת, שכמו שאנחנו לומדים, שכל הרגשה שאנחנו כבר מרגישים, היא יכולה להיות רק בבחינה האחרונה, בבחינה ד', ודרגות הקודמות, שורש א', ב', ג', שהם עוברים עלינו, על בשרנו, הם עוברים ואנחנו לא יכולים להרגיש אותם נכון, אנחנו לא יכולים להבין אותם נכון. זאת אומרת, יכולים לתת לי מכות, 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 ואני כמו מטומטם, לא מגיב. כולם שומעים? מתרוממים קצת. עוד הפעם אני שואל, זאת אומרת, אנחנו מקבלים הרבה מכות עד שאנחנו מבינים שקיבלנו מכה. אני אפילו לא מבין. רע לי, וזהו, רע לי. אחר כך לא, רע לי, אני מקבל מכה. מאיפה אני מקבל מכה? למה אני מקבל מכה? זה כבר בחינה דלת. לפני זה אני כמו בטבע. איך מתפתח הטבע? על ידי מכות. מרגיש מכות? כן. בורח? כן. מבין? לא. שומע מכם? זהו. אל תחשוב שאתה חכם, שאתה תתפוס קודם בראש. אתה קודם כל תרגיש את זה על הראש, ואחר כך תתפוס בראש. ככה זה. אז לכן, כמו שאנחנו לומדים הדגימל בחינות מדומם צומח וחי, הם מתפתחים ללא בחירה חופשית. זאת אומרת, אין להם השגה, אין להם הבנה למה הם סובלים. סובלים, וזהו. גם כן אנחנו כך. לכן אתה אומר, כל יום אני קם, עושה חשבון, לא רוצה, וכן, ולא, לא, לא. זאת הבחינות הקודמות לבאמת בירורים. אבל כבר בירורים במשהו. וכך אנחנו מתפתחים. אנחנו חושבים שבדברים האלה אין שום תועלת. אתה לא יכול להגיע לכלום אם אתה לא עובר אותם. אפילו מן הסתם ככה שאתה לא משיג בהם שום דבר. למה זה עבר עליי? למה היית צריך את זה? מה פתאום? וחודשים עוברים כאילו באותו מצב. אין ויתור על זה. רק סבלנות. טוב, זהו? מה מושה?
מה שלום הבא, נגיד, אדם מזהה שהוא קיבל מכה מהבורא, ומה, בסדר, מהבורא, מה עושים? זה לא נעשה יותר קל.
לא נעשה יותר קל? כי לא מחבר את זה למטרה. אם אדם קיבל מכה ומרגיש שמכה הזאת מגיעה מהבורא, והוא צריך לעשות מזה חשבון טוב, כן? למה זה מכה ולמה זה לא בצורה נכונה, וצריך בהתאם לזה להגיב. כן? זאת אומרת, אין מצווה לאהוב את המקל, אמנם שאתה צריך לנשק אותו, כן? מה זאת אומרת? שאתה צריך להודות שעל ידי זה מירים אותך למטרה, אבל לא שאתה אוהב את הפעולה הזאת. זה לא רצוי בעיני הבורא ולא רצוי בעיניך. זה נקרא אחור באחור, לא פנים בפנים. פנים בפנים זה נקרא שאתה מרגיש והוא מרגיש אהבה ולא מכות. כי ברגע שאתה מרגיש מכה אתה מקלל אותו, אפילו שאתה מחבר את זה למטרה. אתה מקלל, עבור מכה אתה מקלל, עבור מטרה אתה מודה. זה בכל זאת נקרא אספנים באחור, באיזשהו מובן. נגיד שאתה יכול להתעלות מעל זה בחפץ חסד. זאת אומרת, שאדם מקבל מכה, הוא צריך לאבד את המצב הזה. ולהתקדם. וכך שאם מכה הבאה, הוא ירגיש שעכשיו הוא יכול בדרגה יותר עמוקה, סיבתית, מטרתית, לאבד את המצב, וזה יהיה באמת קרש קפיצה טוב קדימה, להתקדמות. כן. אם, אני אתן לך פשוט מפתח. אם אין סיבה, היינו התחלה, ואין מטרה, בסוף, כל מצב שהוא מורגש לא נעים, מכה, לא חשוב מה, הוא לא, חבל עליו. לא למדת כלום. חייב להיות מחובר. הבורא נתן לך מלמעלה למטה את המצב, אתה צריך להחזיר לו את המצב הזה בחזרה. ככה, בעבודה כזאת, במעגל. אם אתה מחזיר את זה במצב הנכון, מקבל תרגיל הבא. שוב מחזיר נכון, שוב תרגיל הבא, וכך כל הזמן אתם עובדים. אני לדודי ודודי לי. כן.
מחזיר נכון,
זאת אומרת שאתה מבין סיבה ו ומשתדל להביא אותה לתוצאה הטובה, שאתה נמצא באמצע, שהוא מעביר דרכך את המעשה. מעשה זה שלו, זה עבודת השם, ואתה עם המעשה הזה הולך יחד, משתלב, מסכים, מקבל באהבה, זורם עם זה, מבין אותו, מרגיש אותו, מזדהה עמו, מברך על הרע כמו על הטוב. אבל שוב, זה לא, זה בבירור בכל העבודה שאתה צריך לעשות על זה. באהבה אתה לא יכול לקבל את זה לפני שאתה מגיע למצב של התיקונים, שאחרי התיקונים אתה לא מרגיש בפעולות האלו מכות, אתה מרגיש בהם אהבה. הבורא פועל רק על ידי האור. אור משפיע על הכלים. הכלים בזה, בהתאם למה שהם נמצאים, במצב שהם נמצאים, מרגישים את עצמם פחות טוב או יותר טוב, בהתאם להזדהות עם האור. זה נקרא חוק השתוות הצורה. אני מתאים יותר לאור, מרגיש את עצמי יותר טוב. מתאים פחות לאור, מרגיש את עצמי יותר רע. עד שאני מרגיש על המכה. אבל בכל דבר פועל האור. גם החושך שאני מרגיש, זה האור שפועל. רק אני, בהפכיות הצורה, מגלה אותו כחושך. במקום אור, אני מרגיש אור תא, לילה. לבורא אין חושך. רק נותן לנו קצת יותר אור, כבר רע לנו. כי אנחנו על ידי האור, אז הם מגלים את הרצון לקבל יותר גדול. חושך נעשה. רק האור כנגד הרצון עומד. אז אני מגלה חסרונות גדולים, כי נגדם באיזשהו מקום נסתר ממני, יש תנוגים גדולים, אבל רע לי. אני עכשיו מרגיש רע. זה יכול להיות חוסר בריאות, זה יכול להיות חוסר אוכל, זה יכול להיות חוסר מצב רוח, זה יכול להיות כל דבר. עד הדברים הגבוהים, חוסר שקט, חוסר רצון לחיות. אבל זה הכל אור. אם האור בא לכלים המוכנים, מורגש כתענוג, הוא ממלא אותם. אם האור בא לכלים הלא מוכנים, זה מכה. מה זה נקרא פולסא דנורא? מכה של האור. כן.
זה נגיד מורגש, כמו שאמרת, שהבריאות, עוד כל מיני דברים כאלה, וזה לא משתנה, נגיד, שנים. אז מה זה אומר? שלא עושה עבודה נכונה?
זה שהבעיות חוזרות ונראות לנו שהן חוזרות אותם המצבים משך שנים, זה אומר ש... אני עדיין צריך להיות בזה. יש בזה, בוא נגיד, לחלק לשניים, אמנם שיש הרבה יותר הבחנות. יכול להיות שאדם לא עשה בינתיים שום דבר בעבודה הזאת בצורה מה שהיה צריך מעצמו לברר ולהתקדם, ויכול להיות זה סוג הנשמה כזאת שהיא צריכה לעמוד באיזשהו מצב מיוחד ודי הרבה מצבים לעבור בה כדי לתקן מה ששייך דווקא לנשמה הזאת המיוחדת. יש כאלו, ואנחנו רואים בהיסטוריה, היו הרבה כאלה מקובלים שהיו סובלים, היו ממש בעלי איסורים גדולים מסוימים. זה תיקונים ששייכים לשורש הנשמה, למשפטי הנשמות, לקשר בין הנשמות. אי אפשר להגיד, אבל אנחנו לא נוכל להבין זה, ולא כדאי אפילו לנסות. אלה צריכים לקבל את זה ולהמשיך. העיקר זה היעילות, האפקטיביות, מה שאני יכול להפעיל, וכל רגע ורגע שבטוח, כל רגע ורגע יש לי איזה מסר מהבורא. זאת אומרת, כמה שאני מאבד אותו בכל רגע, זה הרגע לא עובר סתם. כן.
אם יש בעיה מתמשכת שלא משתנה מאותו סוג, זה לא דווקא שהאדם לא עושה בירור נכון, אלא זה יכול להיות שזה ככה, הוא עד סוף החיים מגיע לו כזה.
לא, עד סוף החיים לא, 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 לא. לא, מה בטח? לא, לא, לא. קודם כל, צריכים כמה שיותר לחבר את זה לסיבה ולתוצאה, למטרה, ואם האדם ישתדל ככה לעשות, במקום סתם להרגיש כמו בהמה את המכה, אלא גם כן להתעלות מהמכה ולהבין מטרתיות וסיבתיות בה, לאבד אותה כמה שאפשר, עם כל התהליך שאנחנו עוברים, אז... אז אפשרי לעבור את זה יותר מהר ובהרבה. אבל שוב אני אומר, לפעמים זה קורה שזה בכל זאת לוקח כמה שנים. כמה שנים. אין לנו מושג מול איזה מערכת אנחנו עומדים. כי אנחנו הכל מודדים גם כן במושגים של הזמן. אתם מסתכלים ככה על הכל. החיים שלי 60, 70, 80 שנה. כמה אני צריך להיות בזה, כמה להיות בזה, האם אני... וכאן זה בכלל, החשבון הוא לא לפי הציר הזמן. לא לפי הציר הזמן. אתה מתעסק כאן ברוחניות. כן. יחד עם זה בגשמיות אני צריך לעשות הכל מה שמקובל בצורה הגשמית כדי להיפטר מכל הבעיות. נכון. אם אין אני למילי כלפי הגשמיות, אני צריך להגיד ולעשות את הכל, כל המאמצים, שזה רק אני, ואחרי זה אין עוד מלבדו. שאם אני עשיתי מאמצים בלסלק את הבורא בפעולות הגשמיות, אלא עשיתי הכל ממש מלב שלם, שאני עושה את זה בלבד, אחרי שגמרתי, צריכים להגיד שזהו. כי אם אני אומר שאני עושה את זה בכל הכוח שלי, סימן שזה אני נותן לו להתלבש בי ולעשות. ברור? שטופ אשה.
איפה למצוא את המויש הזה הקטן שעומד בין הפרו והבורא?
זה נקודה שצריכים אותה כל הזמן לברר, להבליט ולהשתדל לעשות ממנה מנהיג של עצמו. אדם צריך כל הזמן לחשוב מי בראש, מי הראשון שלו, הגבוה החשוב, איזה הבחן. לפי זה לעבוד. אבל כדאי ללמוד מהפרשה הזאת עם הפרו, עם כל הדברים האלה, בהחלט, איפה כאן מעמד של כל אחד מהם. אף אחד מאיתנו לא רוצה לגשת לפרו. זה הבורא מושך את המושב, הוא אומר בוא אל פרו. אבל כשהוא בא, הם באים יחד, לא הבורא שמשך את המושב לפרו, ממשיך לעבוד, לא, הוא כאילו דוחף אותו, עכשיו אתה. אני מבין, זה... לא יפה. אין, איך שהוא עושה. עכשיו אתה תדרוש ממנו לצאת. דברים, המאבק הזה בפנים בתוך האדם, חילופת המצבים האלו, החלפת המצבים, זה...
הוא רשם פה שהוא שיעבד את עצמו לשם יתברך לעבוד לפניו. רציתי לשאול, מה זה עבודה רוחנית? אם מגיעים לנקודה כזאת שמפנים שהבורא מביא את החיסרון ואת המילוי, מה זה עבודה כשנמצאים ברוחניות?
עלינו רק, אם אתה שואל אותי, עלינו רק בכל רגע ורגע להרגיש מי שעושה את זה. לא יותר. חוץ מזה כלום לא צריכים. לא להסתכל, אני לא יודע באיזה עיניים אתה רואה את זה. כן? להכיר מי שפועל בנו. כן? לא יותר. מה? אתה עכשיו זז. עכשיו אתה שואל, אתה חושב, אתה רוצה, מי פועל בך? גם כן בחברים, גם בכל העולם. לגלות את הפועל. זהו. זה כל העבודה שלנו. ודאי שתסתכל על הסרט, אתה לא משנה כלום חוץ מזה שאתה מתחיל להבין את מה שקורה.
זאת העבודה
שאתה מתקן את הכלים שלך, קליטה שלך, שאתה מתחיל להבין, להכיר מה קורה. וזה משנה לך את החיים לגמרי, מעולם הזה לעולם הרוחני. כי העולם זה נקרא מה שאתה מרגיש בתוכך. אתה לאט לאט כשמכיר מי שעובד, מי שעושה, מי שפועל, כוח היחיד שפועל בנברא, פועל בבריאה, אתה בזה משנה הכל. כי אתה משנה את הכלי קליטה שלך. רגש, שכל, אתה נעשה יותר רגיש, יותר מאבחן דברים. אתה יותר מבין מה שהוא עושה. אתה פתאום רואה את העולם הרבה יותר גדול, הרבה יותר מורכב, הרבה יותר עמוק, לפי כל החתכים וצירים. והכל זה כלפיך משתנה. ואחר כך אתה, כמו שאנחנו למדנו בתפיסת המציאות, מתחיל להבין שכלפי זה משתנה. זה בכלל לא משתנה, זה אני כל הזמן משתנה. ומה שמחוץ לי לא משתנה כלום. עכשיו אני מתחיל לשנות את התכונות שלי, ובזה אני משנה את העולם. ככה, בא לי להלביש חולצה כזאת, כן? כותונת פסים שלך. כן, זהו. אז אתה משנה את בפנים איזה תכונות, אתה רואה עולם כזה, משנה תכונות, רואה עולם אחר. אתה משנה את עצמך וזהו. שום דבר לא משתנה. אחר כך אתה מגלה שבכלל מה שאתה רואה, אתה רואה אך ורק את הבורא. כי אין עוד מלבדו ואין חוץ ממנו שום דבר. ומה שאתה רואה שזה כאילו העולם, זה אתה רואה עליו את הצל שלך. זהו. עד שאתה מגיע למצב שכבר הצל נעלמת. זה הכל. אז כל יש בתהליך הזה הרבה מאוד שינויים, שלבים. בזה שאתה קובע שמחוץ ממך יש עולם, שאתה לא משתנה, העולם משתנה, אחר כך אתה משתנה והעולם לא, ואחר כך לעולם זה הבורא, ואחר כך בקיצור, עד שאתה מגיע לדביקות, יש כאן הרבה שינויים, ושינויים האלה בתפיסתך הם נקראים עולמות. עשייה, יצרה, בריאה, אצילות, רק אינסוף. זהו. דרגות התפיסה שלך במציאות יותר ויותר ויותר, שנראה לך יותר ויותר אמיתית. וזהו. אז מה השתנה? קליטה שלך. גם עכשיו אתה נמצא באותו מצב, רק הערפול חושים, בלבול, אתה לא רואה כלום, מתאר לעצמך איזשהו דמיון שזה נקרא העולם הזה, הבני אדם וכו' וכו'. אתה משנה את החושים שלך ורואה לאט לאט את הבורא שמתגלה יותר ויותר, את תמונת העולם, את עצמך, הכל מקבל צביון יותר חזק, יותר אמיתי, קבוע, נצחי, תלוי רק בנקודת התצפית שלך כלפי האור האינסוף. זהו. ואז אתה מתחיל להבין שכל הצל שאתה ראית על הבורא, שזה נקרא העלמה, העלמות, העולמות, זה הכל לטובתך, שאתה לפחות ראית את הגבולות, איזה ציור שאתה צריך אותו לסלק, להידמות לבורא דווקא בתוך הצל, שצל ייעלם. ככה, לא מסופק, נו.
אתה מתחיל את ההסבר שלך ואני כאילו עוקב אחריך. ואז פתאום אתה מתחיל לרוץ ואני לא עולה אותך יותר. כאילו ברחת לי, לא, ברגע שאתה מכניס את האספקט הזה של אלוקות שאין לי בו אחיזה, אני יודע לעשות תרגיל פסיכולוגי, אני אכנס לחדר עם הסיבה, פעם אני בא, אני רואה את כולם רעים, פעם אני בא, אני רואה את כולם נחמדים, אוהב את כולם, אני בא לשיעור בוקר, פעם עייף, ואני יוצא עם מסקנה שכולם ישנו היום, פעם אני בא ערני ואני אומר, האולם בער היום. אז אני יודע שזה מין משחק של זווית הראייה שלי, וברגע שאתה נכנס לזירה הזאת של אלוקות, אור, שלמות ושליטה שלי,
טוב, אני מצטער, אבל מה אני אגיד לך? אתה רוצה שאני אספר לך איזה דוגמאות מעולם הזה? לא? אז מה אפשר לעשות?
אני לא יודע מה לעשות.
לעשות דיברנו על זה? על כל מצב? לעשות דין וחשבון מאיפה קיבלתי, בשביל מה ולמה? לא יותר? הוא הראשון והוא האחרון, ואני באמצע, כדי לקשור את הסוף וההתחלה. אני נותן לכם מפתח להתחיל ממנו, זה מאוד, מאוד נוח. אבל מה ששייך לעולם הזה, אנחנו חייבים להתנהג כמו בעולם הזה. בא לך עכשיו מישהו שונא, אוהב, לא יודע מה ומו, מה אתה תגיד שזה הבורא בא אליי, ככה על כל דבר נשיקה? לא. אתה חייב, בעולם הזה אתה חייב להתנהג כמו העולם הזה. כן, זה עדיין אדם לא מבין איך לשלב את הדברים.
זאת הזכירה. דיברת בשיעור היום, אתמול וגם היום דיברנו על זה. איך אמרת שאני קונה חומצות וחשמלים. איך חומצות וחשמלים שלי היום? לא יודעים מה לעשות ומחר פתאום כן יודעים. מה משנה אותם?
אני לא יודע, אני לא מספיק מבין ברפואה. לא יודע. אתה מתייחס לדרגת הבהמה או לכוחות שמפעילים אותה וזה רק לבוש? חוכמת הקבלה היא מדברת רק על הכוח. על הכוח הזה יש לבוש, דומם, צומח, חי, מדבר, זה לא חשוב. חשמלים, חומצות, בחלבונות, חלבונים, שם זה לא חשוב. אנחנו לא מתייחסים לדברים האלה, כי זה תוצאה. מה אתה שואל? אני לא מבין. אני מדבר על כוחות. זה ברור שזה קיים. שתי כוחות פה. המשפיע ומקבל, נו?
בוא אל פרעה, זה חיוב. הוא לא שאל אותו, אתה רוצה לבוא לפרעה, לא רוצה לבוא לפרעה.
אתה איש לא, רגע. רגע. אתה פעם... זה כבר... מה? להתייחס אליו בכלל או לא. משחק איתי. קודם כל, הבורא אף פעם לא שואל אותך ולא מתייעץ איתך, סליחה. באמת. איך הוא לא עושה את זה, אני לא יודע. אבל לא מתייעץ איתך איך להעביר את הבריאה מההתחלה ולסוף. זהו, לכל אחד יש לו תוכנית מראש, ואנחנו כבר נמצאים בתוכנית הזאת בסוף, ולכן אין כאן שאלה בכלל על מצבים שאנחנו צריכים לעבור. כל העבודה שלנו, שנתנו לנו, כדי להצדיק את המצבים שאנחנו עוברים. ואז מצבים האלה יראו לנו, תגיד בצורה פסיכולוגית, יותר טובים. נגיד, חותכים לך כאן? אתה מרגיש טוב. ככה. זה תלוי בך. זה תלוי בך, זהו. המצבים הם לא משתנים. הרשימות הן חייבות לצאת לפועל אחד-אחד בשרשרת עד גמר התיקון. בגמר התיקון כבר כולם נמצאים. הם עוברים בך, מתגלים בך, לאט לאט, כדי שאתה תצדיק אותם. מה זה תצדיק? תבין, תרגיש מציאות הזאת. למה? מאיפה הם באים? מי מביא אותם? בשביל מה? לאיזה צורך? באיזה סדר? בזה אתה נעשה קצת יותר מפותח. סליחה. זהו. עד כדי כך שאתה כולל את כל הבריאה. זה מה שבורא רוצה ממך. לכן הוא נותן לך לא צורה סופית. בצורה סופית אז לא היית מרגיש כלום. לא היית מבין כלום. הוא מביא אותך דווקא דרך כל הפעולות. יש באמת תהליך הזה? אין תהליך הזה. לא התחלה ולא סוף ואין כלום. יש רק מצב אחד. רק הוא בשבילך מותח אותו על ידי האגו. מפעולה אחת שלו, של בריאה, הוא מותח על ידי האגו, שמכניס בה אגו, יצרה, רצון לקבל. אז זה כמו גומי, אז נמתח מהתחלה וסוף, ואז אתה יכול לעבור מההתחלה לסוף, ולהתחכם מזה. להתחכם?
לחכים.
לחכים מזה. לחכים בהרגשה גם כן. בהרגשה, בהבנה, בהכל. זהו. הוא עושה את זה בשבילך במיוחד. מכניס בפנים, לתוך המצב אחד שהוא ברא מושלם, מכניס בפנים את האגו. ככה. זהו. שזה עוזר לך, כבר דבר והיפוכו, להבין מחושך לאור את כל התהליך. כי בדבר אחד אתה לא היית יכול להבדיל בכלל. כי אתה נברא, אתה צריך שניים. כדי להרגיש זה לעומת זה, להבין זה לעומת זה. זה מה שבורא עשה. כן.
ולשאול שאלה, למה זה וממה זה? בזה חופש בחירה? אני שואל שאלות בעצמי, או שגם זאת הנהגה?
חופש בחירה היא לא בזה שאתה תשאל כך או תשאל כך. חופש בחירה היא בזה שאתה מסוגל במקום להיות בתוך הרצון שלך ולקבל מכות, וברצון שלך במכות אתה לא יכול להבין כלום, כי חסר לך מחוץ לך עוד אבחן, שאתה מזדהה עם משהו, עם מישהו מבחוץ, אז אתה יכול לראות את עצמך מהצד. זה מלמד אותך על שני הבחנות, אור וחושך, ואז אתה יכול יותר מהר להתקדם. אם אתה לא יוצא לקבוצה, אם אתה לא משפיע אליהם ולא מקבל השפעה מהם, אתה לא מתקדם. כי התקדמות היא בהבנת התהליך. והבנת התהליך, אתה צריך שיהיו לך שתי נקודות. שאחד תהיה מחוץ לך ואחד בפנים. ואז נתנו לך קבוצה, כדי שאתה תוכל לקבל את הנקודה השנייה. וכמה שאתה לכן מזדהה עם הקבוצה, נכנס איתה בקשר, יש לך כוח הבירור האנליטי יותר, ואז אתה יותר מהר מתקדם. איך נסביר את זה לכולם? אני לא יודע. יש הרבה דברים. צריכים להשתדל לכתוב משהו פשוט, קצר, ככה, ושאדם יסתפק בזה. לא צריכים, המקויות האלו הם לא זה כלום לא מוסיפים. זה כל כך רחב העניין. משהו קצר, משהו נוח. זה החוכמה, זה ההצלחה. נו, אני מקווה שנצליח איכשהו. איזה ספר קטן, מכל החוכמה הזאת, מה אנחנו צריכים היום לאנושות? ספרון קטן, משהו ככה, ממאה עד 200 דפים, קלקל, ונותן לאדם כל ככה איזושהי הכוונה פשוטה, וסיפוק שלא צריכים יותר. זהו. אנחנו כאן עוד יותר ועוד יותר נכנסים לכל מיני הבירורים. רק הארכיון שלנו מתפוצץ. מי שם גן? גפן? כן? כן.
הבעיה היא לא בהבנת התהליך. התהליך עצמו מאוד מאוד ברור, שיש קבוצה ויש אותי ושיש שתי קצוות ושאני צריך להבחן את עצמי שם. הבעיה היא במימוש התהליך. יש מין תחושה כזאת שצריך איזה כוח, האדם שלא קיים בו, בשביל לממש את התהליך, בשביל לקבל את הכוח בכלל להתקדם. הכוח הזה של לתמוך בקבוצה, להתקלל בקבוצה, לחיות בקבוצה, להיות עם הקבוצה, לקחת ממנה כוחות, כאילו יש איזה כוח שהוא צריך בשביל להתחיל את זה. זה משהו, לדעתי פקטור שלא לא ברור בתהליך הזה. ברמת ההבנה
אתה צודק שמובן לנו שבלי קבוצה מאורגנת המיוחדת אנחנו לא נתקדם, וברמת הביצוע זה ודאי שאנחנו נכשלים בזה קשות ממש. שאם הייתה קבוצה באמת חזקה, גרעין שלה שהיה גם מראה דוגמה לאחרים, גם משתף אותם, אז לא היינו כבר שואלים את השאלות האלה. זה בטוח. אנחנו במקום זה כאילו יושבים ומחכים, אולי משהו ישתנה. אבל לא יכול להיות שישתנה משהו אם אנחנו לא מבצעים את הפעולה הזאת. הכוח הקבוצתי הוא חייב להיות מאוד חזק. הוא הרבה יותר חזק ממה שהיום. וזה כל הבעיה. לא ידע ואפילו לא הפצה. אפילו לא הפצה. האיכות הוא, החיבור הוא בעיה מספר אחת. כן.
זה האדם פרטי, מול הקבוצה, כי כוח כזה קיים באיכות מסוימת. זה האדם צריך לאתר אותו ולעבוד מולו. בעיקור הזה יש איזשהו כוח שהאדם צריך כאילו שאין לו מתוכו. ככה אני מרגיש לפחות. כי הוא לא בעיה של הקבוצה, כי אתה אומר, יש גרגרין בזום קיים, אולי צריך להיות יותר גדול, אבל קיים. אם אני יודע לזהות אותו ולעבוד מולו, אני אתפתח. אם לא, אז לא. מה אני צריך בשביל לזהות אותו, שחסר לי?
זה עבודה הדדית, אני לא יודע. זה עבודה הדדית. תראה, אתה שואל אותי כאילו לא קראת כלום ולא שמעת כלום, ובאמת כל מה שקוראים וכל מה ששומעים זה הכל כמו בחול ככה, דרך החול נעלם וזהו, וכאילו אין. כן. לי אין מה לשיף. אין מה לשיף. ואל תחשבו שאם אתם תעברו עוד על איזה מאמר ועוד על איזה מאמר, אז זה יעזור. האלימות וקריאה לא תעזור. זה רק כך זמן. רק עבודה בפועל. שמביאה לדרישה, לצעקה, לבקשה. רק העבודה כזאת היא תצליח. כל היתר זה רק כדי להגיע לזה. אתם מבינים? לכן אולי אתם חושבים שאני אלך לארגן כאן איזה דברים בפנים? לא. אני לא אעשה את זה. אולי אתם מחכים לאיזשהו עיצות? אין לי יותר עיצות ממה שרבש כותב. אלה עוד יותר חיבור. זה חייב להיות. חייב להיות אולי איזשהו גוף שכל הזמן דואג מיום ליום, עד כמה שאנחנו מחוברים, עד כמה שאנחנו מלוכדים, עד כמה שאנחנו לא כאן. אני מדבר בכל העולם. כי אין, באמת אין לי הבדל בין מי שנמצא כאן ומי שנמצא יותר רחוק. אם לא להסתכל על הפרצופים, מה ההבדל בין נקודות שבע לב איפה שהם נמצאים? אין להם מרחק. זה נקודה רוחנית שבאדם. אין לה מיקום. אז לכן אני לא יודע, זה חייבת להיות מרכז הרוחני מאוד חזק, שהוא דואג בפועל, וכל הזמן מייצר ככה, כל מיני צורות של התעוררות, התחברות יותר ויותר לכלי הכללי שלנו, העולמי. וזה לא על ידי שנותנים איזה תרגילים בסטימולטור הזה. אלה חייבים לעבוד, לא יודע. חייבים לעבוד שלא לעשות. נו, נעבור ל... אתם לא יתנו לי לעשות שיעור. כן.
יש לי הרבה שאלות למה שאמרת. מצד אחד, אם אני כאילו רואה את הקבוצה של יש לי הרבה שאלות על מה שאמרת. מצד אחד, כאילו, אם אני רואה את הקבוצה שאני אומר שכאילו שאין חיבור, או שאין איזשהו כוח פנימי, אז זאת אומרת, אני מאתר את המצב הזה אצלי, כאילו שאני בירידה, או שאני במצב שהוא לא בסדר. ואז כאילו יש לי עבודה עם עצמי, אבל יכול שאני טוב ממה שהבנתי, כאילו שאם אני הולך לתקן את האחרים, כאילו אין דבר כזה, כאילו אני דפוק. אז אני קצת לא מבין, מה צריך לעשות?
לעורר את החברה לאיחוד, כדי לגלות בו את הבורא, כדי להגיע לנחת רוח לו. כן.
אם אני כאילו רואה את העניין הזה שצריך שיהיה כאילו השפעה ופנימיות, אז לפחות ממה שאני חושב, רק דרך פנימיות אפשר להשפיע על פנימיות.
לא נכון.
סליחה?
לא נכון. בעל הסולם לא מסביר כך, כמדומני. הוא אומר, אדם מתפעל מהסביבה. ודאי שיש התפעלות מהסביבה פנימית, בקשרים פנימיים, שאנחנו כולנו קשורים זה לזה, בטבע, כן? אבל אדם מתפעל גם כן מחושים, מחיצוניות. משמיעה, מראה, אפילו מטעם, מריח, ממשוש, מהכל. מה שיש מבחוץ, הוא מתפעל. והעיקר מתפעל מהשמועה, שזה חשוב, שזה מיוחד, שזה כדאי, הוא כבר הוא עומד על הראש במקום הרגליים, אם הוא יגיד לו שזה חשוב.
לפי מה שנראה, זאת אומרת, מהבחינה החיצונית, אנחנו כן עושים המון דברים. זאת אומרת, גם כן ערוץ, גם כל העולם, גם כל מה שיש.
צריכים לעשות, לחפש דברים שהם באמת יכולים לעורר את החברה. יכול להיות אפילו פעולות איזשהו דרמטיות, אבל לא להסכים שאנחנו ככה עוזבים את הדבר העיקרי. זה חיבור וערבות. מה שאתה אומר שאנחנו עושים הכל בסדר, הגעתם לערבות? לא. לא, גמרנו. אז תעשו. עד שלא הגעת, לא עשית.
האם, זאת אומרת, נגיד, לקחת, סתם, אני חושב בכל רם, לקחת, נגיד, לא יודע, מאיזה קבוצה של אנשים, בוא נגיד שהם היו כמו מנטורנים, והם, נגיד, הם אחראים להיות במחשבה הדדית, ובזה, במין מתח כזה, וזה שהם ישפיעו על כולם. זה סוג של משהו אפקטיבי?
יכול להיות. למה לא? כתוב כל מה שבידך צריך לעשות, תעשה. תעשה, העיקר לעשות ולא להסכים. אם אני נמצא במצב אנוש, כן? אז אני מחפש כל דבר הכי לא יודע מה. ויש שם 0.01% תקווה, אבל חוץ מזה אין כלום. אז אני משקיע בו כל 100% שלי. ב-0.01% תקווה, שזה ממש כמעט וכלום, אבל יש איזו נקודה שיכול להיות ששם אני אצליח, ובכל היתר דברים לא. אז כל 100% של הכוח שלי, אני מכניס לשם. אני מפוצץ את הנקודה הזאת. ואז יוצא ממנה. זאת הצורת העבודה שלך. אתה אומר, לא, ניסינו כבר, וזה ככה, וזה, מה זה, אדון, בסדר. טוב.